הגענו לדף י' עמוד ב' במשנה למטה, האומר קונם שאני ישן, כלומר מה שאני ישן יהיה עליי כקורבן, או שאני מדבר, או שאני מהלך, וכן האומר לאשתו קונם שאני משמשך, הרי זה בבעל יחל דברו, כלומר לכאורה הנדר חל, הגמרא תחדד את זה, ויש פה בעל יחל דברו. יש גם גורסים במשנה, לא שאני ישן, אלא שאיני ישן, ופה הרחיבו הראשונים, איך להסביר בדיוק את העניין. בכל אופן, הגרסה הפשוטה זה קונם שאני ישן. אומרת הגמרא, איתמר, נאמר, מחלוקת המוראים, קונם עיניי בשינה היום, אם ישן למחר. כלומר, אדם אוסר על עצמו בנדר לישון היום, אלא שיתנה את הנדר בתנאי שישן למחר. כלומר, אין השינה של היום אסורה עליו, אלא אם כן ישן גם למחרת. הוא צריך, כדי לעבור לנדר, הוא צריך לישון בשני הימים. אמר רבי דאמר רב, עד ישן היום, למרות שאם הוא ישן היום, הוא לא עובר לנדר שלו, אלא אם כן ישן גם למחר. בכל זאת, עד ישן היום, שמי ישן למחר. חוששים שמי ישן גם למחר, לכן גם לא ישן היום. ורב נחמן אמר לו, ישן היום, יכול לישון היום, למה לא הוא חיישן שם ישן למחר? אם ישן היום, ודאי זה יש לו לישון למחרת. אבל מודה רב יהודה ואומר, קונם עיניי בשינה למחר, אם ישן היום, שישן היום. כלומר, אם אסר על עצמו בנדר לישון למחרת, אלא שיתנה את נדרו בתנאי שישן היום, גם פה צריך לישון בשני ימים לעבור הנדר, וזה מודה רב יהודה שיכול לישון היום, ומדוע? מה החילוק? כי לא מזדהר בתנאה, אבל ביסור מזדהר. מתי יש לך שדם לא ייזהר מלרדם וכו'? ביום שעשה תנאי לנדר שלו, כי אז הוא לא אסור, הוא לא אסור בשינה מצד עצמו, אלא מצד התנאי, לכן עלול לזלזל בזה. לכן אומר רבידה, אם אדם אסר על עצמו לישון ביום הנדר, בתנאי שישן ביום למחרת, שראוי לסור עליו לישון ביום הראשון, שמה ישן גם למחרת וכו', ביום התנאי. אנחנו חושבים שמה ישן ביום התנאי, ולכן אי אפשר לישון ביום הראשון, אבל באיסור, ביום שהוא נדר ואסר על עצמו לישון, בזה אדם נזהר. לכן אם אדם אסר על עצמו את שינת היום למחרת, כלומר את השינה למחרת, אלא התנעת נדרו בשינת היום. במקרה הזה, אם נשען ביום הראשון, אין אנחנו שמשען ביום השני. כי היום השני בעצם זה היום האסור, היום האיסור ולא יום התנאי. כך אומר רב יהודה. עכשיו הגמרא מקשה על זה מהמשנה שלנו. כתוב במשנה, קונם שאני ישן, שאני מהלך, שאני מדבר וכו'. איך ידעים? מה מדובר במשנה? הנה מה כדקטני. אם מדובר בנדר, שהוא נדר בשון הזה, מה זה שאני ישן? מי אבי נדרה? אדם מוסר עצמו את השינה, השינה עצמה. האם יש פה, האם הנדר יכול לחול? כתוב, הרי זה בבעל תחל, ויחל דברו. ותניא כתוב בברייתא, חומר בשבועות מנדרים, למדנו. יש דברים שחמורים בשבועות מנדרים, מה החומר בשבועות? שהשבועות חלות בין דבר שיש בו ממש, בין דבר שאין בו ממש. נגיד נשבע שישן או שלא ישן וכו'. מה שאין כן בנדרים, נדרים לא חלים על דבר שאין ממש. ושינה זה דבר שאין ממש הוא. אלא מה צריך לומר, מה מדובר במשנה? הכוונה שהוא אמר, קונם עיניי בשינה, הוא אוסר את עיניו מליהנות מהשינה. אינה, זה דבר שיש בו ממש, הנדר יכול להתאפס בו. עכשיו, גם אם עמדנו את המשנה פה בקונם עיניי בשינה וכו', עדיין צריך איזה שיעור, וידאו לא יד שיעור, אם הוא לא אמר שום שיעור, לא קצב זמן הנדר, כלומר, הוא עושה לו לעצמו את השינה לעולם, אז הנדר ודאי לא אוכל. מי שבקיין לי עד דבר איסור בא לאחל, מה, מניחים לו עד שעבור על איסור בעל תאחל? ברור שלא. ואמר רבי יוחנן, שבועה שלא ישן שלושה ימים, אדם בעצם נשבע שלא ישן שלושה ימים רצופים, מלכים אותו, מלכים אותו משום שבועת שווא, כי אדם לא מסוגל לו לישון שלושה ימים, וישן לאלתר. אם הוא רוצה, אם מיד ישן לאלתר, כלומר השבועה בעצם לא חלה. אז לכן גם יהיה נדר, אם הוא לא קצב איזה זמן, ברור שהנדר לא חל, אלא באמת מדובר על מקרה שהוא קצב זמן, שאמר, קונם עיניי בשינה למחר, אם ישנה היום. כלומר, אמרת המקרה שיש, אבל רבי יהודה מודה בו. הוא אסר על עצמו לישון למחרת, אם ישן היום וכו'. ולמדנו, ולכאורה אם זה המקרה, אבא זה אמרת כל דיסור המזדהר, ודבר אסור עצמו, דרך אדם ייזהר. אז אי אפשר להפרש את המשנה במקרה הזה. אלא פשיטה, ודאי מדובר פה על מקרה שאמר, כלומר, אם אדם ייזהר, אז מה יש בעל תאחל פה? אלא הכוונה שהוא אמר, קונם עיניי בשינה היום, אם ישן למחר. זה המקרה הראשון שבנו. כלומר, אסר על עצמו לישון היום, אם ישן למחר. היום שנדר בו הוא האיסורה, ויום אחרת הוא התנאי. עכשיו, אחרי שגמר בירה בעצם את הלשון, וזה בעצם מה שיוצא מהמשנה, יש פה קושה לרב יהודה. אי לא נעים היום, אם לא ישן היום, כי נעים למחר, מה יהיה אחרי דברו? אם תמיד המשנה באופן שהוא לא ישן היום, כמו שמר רב יהודה, שאסור לישון היום, שם ישן למחרת, כלומר, אם אתה אומר שהוא בפועל לא ישן היום, אז אם ישן למחרת, מה יהיה אחרי דברו? הרי הוא קיים את הנדר. אמרנו, כדי לעבור לנדר צריך לישון בשני הימים. אז אם לא ישן היום, כמו שמציע רב יהודה, אז אם לא, אם גם ישן למחר, איזה בעל יחל פה? אלא חייבים לומר מה מדובר על בעל יחל דברו שנאמר במשנה, שדנאים, הכוונה הוא ישן היום, וזה חולק על מה שאמר רבי יהודה. על מה איתי דנאים, משמע שיש מציאות, כמה משהו יכול לכן לישון. ורבי יהודה אמר שאסור לישון, וטיוטה את רבי יהודה. רבי יהודה אמר, לא ישן היום, שמה ישן למחר. אז אומרת הגמרא, כי קטני דנאים, אז הגמרא מביאה פה עצם כמה תירוצים להסביר את רבי יהודה. דבר ראשון אפשר להסביר, המשנה אכן מדברת על מקרה שישן היום, אלא מה? לא כי זה מותר לפי רבי דזה אכן אסור, אבל הוא עבר וישן היום. רבי קיאזון הוא שעבר וישן היום, אם ישן המוחרת, יש פה, אלא יחל דברו. זה תירוץ ראשון, זה מה שהתירוץ הראשון של הגמרא. תירוץ שני, רבין אמר לעולם כדקטני, ומי בדי, החל מדרבנן. באמת המשנה, אם נחזור, אומר רבינה, צריך לחזור ולפרש את המשנה כמו ששנינו את המשנה בפשטות. באמת מדבר שאין בו ממש. כלומר, קונה מה שאני ישן וכו', לא קונה עיניי בשינה, קונה מה שאני ישן. לכאורה אין בו ממש נדר לא אוכל. לכן אומרת הגמרא, כך אומר רבינה, מי בא יחל מדרבנן? הכוונה שעובר בעל החל שדבריהם, למרות שדבר תורה, לפי התורה נדר הזה לא תופס כי זה דבר שאין בו ממש. אף על פי כן חכמים החמירו בדבר, אמרו שגם מי שנודר בדבר שאין בו ממש, הנדר יחל, לפחות מדברי חכמים, הוא מחייב. אומרת מה אם יש בעל יחל מדרבנן? מי כבעל יחל מדרבנן? אומרת מה אם יש דבר כזה? כתוב, ואת נתניה, דברים מותרים ואחרים נהגו במיסור. יש דברים שכיוצא בזה. דברים שמותרים מצד עצמה, ויש בני אדם שהחמירו לעצמה ונהגו במיסור. יהיה את הרשאי להתירם בפניהם. לא רק שיהיה את הרשאי להורות להם היתר בדבר בפירוש, למרות שזה מותר. אסור גם לאדם, אסור לאדם לנהוג בעצמו היתר בפני מי שקיבל את החומרה הזאת, שנאמר לא יחל דברו. התנא דורש מהמילה דברו, שכתוב בעל רבות, שלא לבד שלא רשאי לחלל את נדרו שנדר, אלא גם דבר שלא נדר גמור, אלא אסור לחלל אותו. הרי שגם דבר שאינו אסור אלא מדרבנן, יש פה לא יחל דברו מדרבנן. זה מה שרצינו להוכיח, שיש פה לא יחל דברו מדרבנן. מביאה הגמרא בעצם קושיה אחרת לרב יהודה. משנה שנראה בדף נ"ז, מי שאמר לאשתו אחרי חג הסוכות, קונם יהיה מה שנהנית לי עד הפסח, אם תלכי לבית אביך עד החג, כלומר, קונם יהיה מה שנהנית לי משלי עד הפסח הקרוב, זה עוד חצי שנה, אם תלכי לבית אביך עד החג, אם תלכי לבית אביך עד סוכת הבא, עד השנה הבאה. אז מה הדין? ככה, אם הלכה לפני הפסח אסורה בנתו עד הפסח, הלכה לפני הפסח אז אסורה, לא הלכה לא, כזה הדיוק של הגמרא. אז קודם כל אומרת הגמרא שם במשנה, נאמר, אם אישה הלכה לבית אביה לפני הפסח, אכן אסורה בנתו, זה אסורה ליהנות משלו עד הפסח, כי אם תקיים התנאי וחל הנדר, אמרנו, אם תלכי לבית אביך עד אחד, כך וחומר עד הפסח, לכן אסורה בנתו עד הפסח, כי מה שנת לי עד הפסח. עכשיו מה שמה דווקא עד הפסח? אם הלכה לפני הפסח ואסורה, ואם לא הלכה, אז לא נאסרה, והיא מותרת ליהנות משל בעלה גם לפני הפסח. עכשיו, במקרה הזה, האיסור ההוא שלא תהנה משל בעלה עד חג הפסח. מה שאמר לא תלך לבית אביה, זה רק התנאי. בכל זאת למדנו שהיא מותרת ליהנות משל בעלה, ולא חוששים שמא תלך לבית אביה עד סוכות, מותרת ליהנות משל בעלה. למרות שיכול להיות שתלך לבית אביה עד סוכות, תעבור לתנאי וכולי. זה קשה מה שהרב יהודה שלא ישן היום, כי אמר שהוא צריך לחשוש שמא ישן למחרת. אמר רבי אבא, הלכה לפני פסח אסורה ולוקה. אז אומר רבי אבא, לא נכון, פשוט דיוק שדייקת לא נכון. אם הלכה אישה לבית אביה לפני הפסח, אכן האישה אסורה, כי עברה על הנדר, ולכן לא קגה, משום לא יחל דברו. אם לא הלכה, עדיין אסורה באלמה. רבי יכול להגיד שעדיין אסורה, לנות משל בעלה עד הפסח, כי אנחנו חושבים שמלו תיזהר כראוי, אבל זה איסור דרבנן, היא לא לוקה על זה כמובן, כי עוד לא עברה על הנדר. אז הגמרא מקשה על רבי מהסיפה, אלמה סיפה, נאמר בסיפה של המשנה שם, אחר הפסח ובעל יחל דברו. נאמר שם, אם הלכה לבית אביה אחר הפסח, בימים שבעצם בין פסח לבין סוכות שאחריו, אז נתקיים התנאי וחל הנדר. כי אמרנו, עשו ענות בעצם, קונם שאת נהנית לי, אם תלכי בדבר, אם תלכי, אז עשו ענות ליד הפסח. אז בעצם נמצאת שעברת למפרע, אם היא נהנתה, עוברת למפרע, אם הלכה לבית אביה מפסח לסוכות, אז למפרע בעצם עברה לנדר, הרי זה בעל יחל דברו. עכשיו, באיזה מקרה מדובר? אם זה לא ייתן לפני הפסח, מדובר שהיא לא נהנתה משל בעלה עד שהגיע הפסח, מי כבעל יחל, אם היא לא נהנתה, אז היא לא עברה לנדר, ברור שלא, בלה פשיטה דהיתנה, ברור שהיא עברה על ממיתנה. משמע שהיא רשאית ליהנות. כלומר, מה מדובר במקרה כזה? אם אנחנו רואים שעברה בעל יחל דברו, נניח החליטה ללכת מפסח לסוכות, אז מסתבר למפרע שעברה לנדר, למפרע, מה שהיא נהנתה עד הפסח היה לא בסדר. הכל זה במקרה שאכן נהנתה. אם היא אכן נהנתה, משמע שמותר ליהנות, היא יכולה ליהנות משל בעלה ולא חוששים שמה היא לא תלך לבית אביה, שמה היא תלך לבית אביה עד סוכות. כלומר, אמנם בפועל היא הלכה ועברה לנדר, אבל לא חוששים לכך, זה כנגד מה שאמר רב יהודה, תיובת דרב יהודה. אומרת הגמרא, כי קטן דידני, הרי זה בעל יחל דברו, לא, גם רבי דה יכול להסביר את זה. באמת, אם עברה על הנדר ונהנית משל בעלה לפני הפסח, הרי זה בעל יחל דברו, כלומר, באמת נכון, אסור היה לה ליהנות, היא לא רשאית ליהנות לפני הפסח, כמו שאמר רבי דה, אסור לישון היום שמה ישן למחרת וכו', אלא היא עברה על זה. אם בכל זאת עברה על הנדר ונהנית, הרי זה בעל יחל דברו. אם בפועל הלכה מפסח עד סוכות, אז עברה למפרע על הנדר. עכשיו הגמרא מקשה על קושיה נוספת מהמשך המשנה שם, במשנה נ"ז עמוד ב', מי שאומר לאשתו אחרי חג הסוכות, קונה מה שנהנית לי עד החג, עד סוכות הבא, כלומר אסור לך ליהנות בעצם מדבריי, מהחפצים שלי וכולי, ממני עד חג הסוכות הבא, עד שנה, אם תלכי לבית אביך על הפסח, אם תלכי לבית אביך על הפסח הסמוך. כלומר, זמן התנאי מסתיים לפני זמן האיסור, לפני שהזמן זמן האיסור. אז אם הלכה לפני הפסח, אז אסורה בנתו, כמובן, היא עברה לנדר וכו'. אסורה בנתו, כלומר, היא עברה לה, עשתה את התנאי, כמעט התנאי, אחר לבית אביה עד הפסח, ולכן אסורה בנתו עד החג. אבל מותרת אליך אחר הפסח, כמובן, שמכיוון שנגמר, הרי כל מה שהוא אמר, זה לא ללכת לבית אביה עד הפסח. אז מותר ללכת לבית אביה אחרי הפסח. למרות שעדיין אסורה ליהנות משל בעלה עד חג הסוכות. יכולה ללכת לבית אביה אחרי הפסח, כי לא התנאי בנדר שלו, שלא ילך אלא עד הפסח. אם הלכה אסורה, לא הלכה לא. והגמרא מדייקת, משמע דווקא אם הלכה לבית אביה לפני הפסח, אז אסורה. אם לא הלכה לא נאסרה, רשאי ליהנות משל בעלה. ולא חוששים מתחילה לשמה תעבור לתנאי. אז סותר מה שאמר רבי דוד, שלא ישן היום שם ישן למחר. אמרה רב עוד אפילו לא הלכה אסורה, אלא אם הלכה אסורה ולא קה, כמו שאמרנו. לא, עדיין אסורה, אבל אם הלכה איזה אסורה ולא קה, כי עברה לתנא, עברה לנדר. אבל לא הלכה אסורה בעל, מה אסורה מדרבנן. אומרת כבר מי טבעי, יש לנו רב ברייתא, קונם כיכר זו עליי היום, אם אלך למקום פלוני למחר. אכל הרי זה בבא ילך. כלומר, אדם אוסר על עצמו לאכול היום, אכילת הכיכר היום אסורה, אם אכן ילך למקום פלוני מחר. הליכה זה התנאי. אז אם הוא אכל בו ביום, אחרי זה לא ילך. אם הוא אכל בפועל את הכיכר היום, כמובן הוא צריך לקיים בעצם את התנאי, ולא ללכת מחר. כי אם בעצם ילך למחר, זה מפרע, יעבור, נדרו. בכל אופן למדנו, שלא חוששים שמה יעבור, מותר לאכול היום, למרות שאולי ילך למקום פלוני מחר, לא חוששים לכך, לכאורה זה קושה על רב יהודה. אז המקטני אוכל, אומרת, מה, אם אוכל הכוונה? כתוב אכל. האם אוכל הכוונה שמותר לו? אכל, קטני. כתוב אכל, כי אכל, הרי זה בל ילך. באמת אסור לאכול, ואם הוא עבר ואכל, אז בבל ילך. אומרת, מה הלך, הרי זה בל נדרו. הרי לפי מה שאתה אומר, מהלך לו, וקשה לרב יהודה, מהלך לו כשנה הטענה. למה? לפי רב יהודה, שהוא אומר שלא רשאי לאכול את הכיכר ביום הראשון, היה לטענה לשנות בסיפה, שאם נהג כדין ולא אכל את הכיכר ביום הראשון, כיוון שכן דנדר, הרי זה מהלך. ואינו בל יחל דברו. למה לא נאמר מהלך, שאז יכול ללכת? למה אתה נסתם אם הלך, הרי זה בבל יחל דברו? הוא לא מדבר על מי שנהג שלא קדין ועבר ואכל, אז גם פה מדובר עבר והלך וכו'. למה לא חביבה באמת אנחנו נותנים למיתי מהלך? באמת היה ראוי לשנות בסיפה מהלך. שאם לא אכלת הכיכר ביום הראשון, יכול ללכת, יכול רשאי ללכת לאותו מקום ביום השני. אלא למה נאמר הלך? כמו אותו משקל של אכל, עד את קטני רישה. אם עבר ואכל את הכיכר ביום הראשון, נאסר ללכת באותו מקום, לאותו מקום ביום השני. תלו למיתי לאוכל. שם אי אפשר להגיד אוכל. למה? לפי רב יהודה, כי הרי לפי רב יהודה הוא לא רשאי לאכול ביום הראשון, לכן אי אפשר להגיד אוכל, צריך היה להגיד אכל, כמו שתיקנו לפי רב יהודה. אתה נוסף לכן מכיוון אותו משקל שלמנו אכל, גם בסייף נאמר הלך, למרות שבפועל יכול היה להגיד מהלך. עוד למד במשנה, אומר לי אשתו קונם שאני משמשך, הרי זה בבעל יחל דברו. עכשיו הגמרא מבינה כעת שהכוונת הנדר זה כך. הבעל הדיר את אשתו שלא תנהי, שלא תהיה רשאית ליהנות ממנו בתשמיש. איך אפשר? הרי משועבד על התשמיש המיטה, זה הנישואין. אתה משתבד לה מדאורייתא, הוא משועבד על תשמיש המיטה, איך יכול להגיד לה, אסור לך ליהנות בעצם, את אסורה בנדר ליהנות ממני? תכתיב שרק סוטה ועונתה לא יגרע. הבעל משועבד לה, הוא לא יכול לאסור את התשמיש עליה. אין עומד עם הבעל, נכון. האם הבעל היה אוסר את התשמיש של אשתו, כלומר התשמיש על אשתו, את התשמיש שלו על אשתו, באמת נכון, נדר לא היה חל. הוא משועבד לכך, אלא מה הוא אומר? הוא אומר, הנעת תשמישך עליי. הבעל אסר על עצמו את הנעת התשמיש עם אשתו. ואני לא יודע, רק אני חלי בתשמיש, הוא לא רוצה ליהנות מהתשמיש וכו'. כלומר, למרות שהבעל משועבד לאשתו לשמש, הרי הוא לא משועבד שיהנה הוא מהתשמיש. הוא אומר, אני אוסר עליי ליהנות ממך בתשמיש. מכיוון שכמובן אין ההנאה שלא משועבדת לה, יכול לאסור את זה על עצמו. עכשיו, מה בפועל יוצא? יוצא בפועל שלא ישמשו, כי אי אפשר לו לשמש עמה בלא ליהנות ממנה, ואמרנו, הוא אוסר את ההנאה שלה עליו, לכן אין האישה בעצם יכול לקוף אותו למלא את החובתו ושיעבוד שהוא חייב, וזה מה שאמר רב כהנא, האישה שאמרה לבעלה, הנאה תשמישי עליך, ביקשה לאסור הבעלת התשמיש, כופים אותה ושמשתה, כמו שאמרנו שהוא משועבד אליה, שהוא לא יכול לאסור אותה מהתשמיש שלו, כלומר אם הוא משועבד לתת לה תשמיש, גם הפוך, היא משועבד לתת לו תשמיש, לכן אם היא רוצה לאסור על בעלה ליהנות מהתשמיש, אסור, תשמישי עליך, כופים אותה ושמשתו, מחייבים אותה לשמש עם בעלה, כן, הנדר לא תופס, לשעבוד הם ישבד אלי, האישה משועבד את בעלה, לשמש עמו, לא יכול לסור על הדבר שלו שלו. אבל אם נדרה בלשון הנעת השמישך עליי, שהשרד עצמה בהנאה מהתשמיש, היא אומרת, אני לא רוצה ליהנות מההנאה הזאת, אני נודר לא ליהנות מבעלי, אז אכן הבעל אסור לשמש עמה, כן מאכיל עם אדם, דבר אסור לו. כי זה אסור לה, לכן מכיוון שבעצם היא אסרה זה עצמה, אז לא מאחזים דבר שאסור לו. מה לעשות בפועל? יוצא שהם לא יכולים לשמש. הגענו למשנה הבאה בסוף דף ט"ו עמוד ב', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.